ערב טוב לכולם, ברוכים הנמצאים. אנחנו הולכים לברר בעזרת השם את הפסוק, הייתי אומר, המרכזי שמבטא את המהות של יום הכיפורים, שאנחנו ממש ערב יום הכיפורים. ועל גבי הפסוק הזה יש גם איזושהי תוספת שאולי גם אותה ננסה לברר. בפרשת אחרי מות, כשהתורה מתארת את עבודת הכהן הגדול, אז שם התורה אומרת ככה ליום הזה, מה בעצם קורה ביוד בתשרי, ביום הכיפורים. אומרת התורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. הפסוק הזה באופן כללי מחולק לשני חלקים. חלק אחד זה החלק של הפעילות האלוקית, ריבונו של עולם פועל. מה הוא פועל? כי ביום הזה א' יכפר עליכם, ב' לטהר אתכם, לפי פירוש אחד, מכל חטאותיכם. פסיק. זאת אומרת, ודיברנו על זה בשיעור אחר, מה הכפרה, מה הטהרה, למה צריכים את שניהם. אבל לפני שהקדוש ברוך הוא פועל את שלו, מלמעלה למטה, כפרה וטהרה, כי ביום הזה יכפר ולטהר, לפני זה, תודה רבה, לפני השם תתארו. זאת אומרת, האדם מצווה, לפי, תרף נראה הפירוש הראשון בכלי יקר, האדם מצווה לעשות את התהליך שהוא אחראי עליו, שנקרא לפני השם תתארו, ורק אם יהיה לפני השם תתארו של האדם, אז יופיע, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, של ריבונו של עולם. אז מה שאנחנו הולכים לברר, זה בעצם מה כתוב בפסוק הזה, מבחינת האחריות שלנו, ממש ערב יום הכיפורים. האמת שהיינו צריכים לעשות את כל התהליך הזה, אני מקווה שעשינו גם חלק מזה, מי' א' בתשרי בשנה שעברה, עד י' בתשרי השנה. בכל אופן, אם כן, מהו הלפני השם תתארו שאנחנו מחויבים לעשות אותו? עוד משפט אחד, הכלי יקר אומר שהלפני השם תתארו הזה יש בעצם ארבעה פירושים. לכן קראנו לשיעור שלנו ההכנה המרובעת ליום הכיפורים. זאת אומרת, יש עלינו מוטלת עלינו אחריות לטהר את עצמנו בארבעה ממדים, תכף נראה. וארבעת הממדים האלה הם הקריטריון, כלומר הם המנגנון, שרק אם אנחנו נופיע את הקריטריון הזה, נגלה אותו, נהיה בתהליך הזה שלפני השם תתארו, רק אז הקדוש ברוך הוא יכפר אלינו ויתאר אותנו. עוד הערה שמוסיף הכלי יקר, עוד שתי הערות שמוסיף הכלי יקר, אחרי הפסוק הזה שהוא פסוק למד בפרק תזיין בפרשת אחרי מות, אז אומרת התורה, שבת שבתון היא לכם. זאת אומרת, היום הזה נקרא שבת כפולה, שבת שבתון. מדוע? מה זו שבת? מה זו שבת שבתון? שבת שבתון היא לכם, והניתם את נפשותיכם חוקת עולם. פסוק הבא, פסוק למד ב', וכיפר הכהן את אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ואני קצת מדלג, פסוק למד ג', וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. נגיע אולי עוד מעט, מה זה עם הקהל? מה זה ועל כל עם הקהל יכפר? והייתה זאת לכם לחוקת עולם וכו' וכו'. אז אם כן, אנחנו רוצים בעצם לברר מה האחריות המוטלת עלינו בערב יום הכיפורים, כדי שאם אנחנו נעשה את שלנו, לפני השם תתארו, אם אלה הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. כן. נכון, הבא לתאר מסיים בידו, אבל כנראה שביום הזה שקורה הפלא האלוהי, שהקדוש ברוך הוא מכפר ומתאר, ודיברנו מה הכפרה והטהרה האלוהית בשיעור אחר, כדי שיקרה הפלא הזה, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. כל השנה זה לא כפרה וטהרה. זה הבא לתאר מסיים בידו. שובו אליי ושובו אליכם. בסדר? אבל ביום הזה קורה פלא גדול, שלא נפתח אותו עכשיו. אז הכלי יקר מפרש ארבעה פירושים ביחס למילים לפני השם תתארו, שזאת בעצם האחריות שלנו ערב יום הכיפורים. אז בואו נתחיל. עכשיו, ארבעת הפירושים האלה מאוד מעניין. ארבעת הפירושים האלה נפסקו גם להלכה ברמב״ם, כלומר זה לא ארבע דרשות, אלא ארבעת הפירושים האלה הם הלכה ממש. אנחנו ננסה לראות פירוש פירוש ולראות איך הוא מופיע ברמב״ם בהלכה. אז קודם כל, הפירוש הראשון שהזכרנו אותו עכשיו, לפני השם תתארו, המילה לפני מתארת תיאור זמן. זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את שלו, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. בואו נקרא את לשון הכלי יקר. כי אין יום הכיפורים מכפר, כי אם לשווים. וקודם שיכפר עליהם, השם, חייב כל אדם לתאר עצמו מכף רגל ועד ראש מכל תומת יעבון. תכף ננסה להבין את הביטוי מכף רגל ועד ראש מכל תומת יעבון. לכך נאמר לפני השם תתארו, ולפני משמש לשון קודם. זאת אומרת, ידועה המחלוקת הענקית בין חכמים לרבי יהודה הנשיא, האם עיצומו של יום מכפר בלי קשר לתשובה, או שיום הכיפור מכפר רק אם אדם עושה תשובה. להלכה נפסק, תכף נראה, כדעת חכמים, לא כדעת רבי יהודה הנשיא, שאין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים. ולכן הפירוש הראשון של המילה לפני השם תתארו, זה שלפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את התהליך שלו מכפר ומתאר, אנחנו צריכים לתאר את עצמנו. זאת אומרת, נכון שביום הכיפורים קורה פלא גדול, שהקדוש ברוך הוא מכפר ומתאר, מקנח מבחוץ ומבפנים את עוונותינו של הכלל ושל הפרט, אבל כדי שהתהליך האלוהי יקרה מלמעלה למטה, אנחנו צריכים לפעול את שלנו מלמטה למעלה. ולכן אין יום הכיפורים מכפר, על פי הגמרא, אלא לשווים. אבל אם אדם לא שב, אני מקסים קצת את המשפט הזה, אם אדם לא עובר את התהליך שבאחריותו, בגבול הגזרה והאחריות שלו, שלפני השם תתארו, אז יום הכיפורים, אולי זה יום רגיל. אולי זה יום שהוא לא פועל כמעט כלום. הוא יום, לא רוצה להגיד חסר משמעות, אבל אולי הוא יום חסר משמעות. ולכן אם כן, קודם שיכפר עליהם השם, חייב כל אדם לתאר עצמו מכף רגל ועד ראש. אומר הרמב״ם, רק בואו נראה את זה להלכה. אומר הרמב״ם, בזמן הזה, במקור שלוש, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה, באחרונה אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. ועיצומו או בעצמו של יום הכיפורים מכפר למי? לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם וכו', לשווים לפני השם תתארו. זאת אומרת, ממד ראשון של הכפרה האלוקית והטהרה האלוקית ביום הכיפורים, זה הממד שתלוי בנו. לפני השם תתארו, אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים. ולכן אם אנחנו לא מתחילים את תהליך ההיטהרות שלנו מבפנים לפני שהקדוש ברוך הוא נכנס למערכה, אז הקדוש ברוך הוא לא ייכנס למערכה. כן. ישנה מחלוקת גדולה בין החכמים, בין דעת חכמים לדעת רבי יהודה הנשיא, האם יום הכיפורים מכפר בלי תשובה. רבי יהודה הנשיא אומר שיום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. להלכה נפסק כחכמים. הנה, שחייבים תשובה. אין יום הכיפורים מכפר, קראתי ברמב״ם. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים. התשובה ודאי מעכבת. כלומר, רבי יהודה הנשיא, הרב קוק מסביר שהשיטה של רבי יהודה הנשיא היא שיטה עמוקה מאוד. זאת אומרת, הוא בעצם אומר שהיות ובסגולה הישראלית יש קדושה אלוקית שלא תלויה בכלל במעשים, לכן יש איזה מין פלא ביום הזה שהקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, מסתפק במהות הסגולית שלנו, גם אם הבחירה החופשית שלנו לא מגלה את זה. זו דעת רבי. אבל ההלכה לא נפסק כך, אלא להלכה, כמו שאומר הכלי יקר, כי אין יום הכיפורים מכפר כי אם לשווים. מאיפה הכלי יקר הוציא את זה? על פי דעת חכמים בגמרא. ומה פסק רמב"ם להלכה? על פי דעת חכמים, ולא כדעת רבי יהודה הנשיא. ולכן, כמו שאמרנו בהתחלה, הפסוק הזה מחולק לשני חלקים. החלק האחד זה החלק של הפעילות האלוהית בי' בתשרי, כי ביום הזה יכפר עליכם ונטהר אתכם מכל חטאתכם. החלק השני, שהוא התנאי לחלק הראשון, לפני השם תתארו. ולכן יום הכיפורים זה לא איזה יום שאנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו לפני וביום הכיפורים עצמו, והקדוש ברוך הוא כביכול יכפר ויתאר אותנו. זה לא עובד בצורה כזאת. אלא לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל, לפני תיאור זמן, לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את שלו, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. אם כן, לפי הפירוש הזה, רק בואו נוציא עיקרון, יוצא לפי זה שההכנה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות לפני יום הכיפורים היא לקחת אחריות. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד הקדוש ברוך הוא עושה את הכל ואני יכול לא לעשות כלום. זה לא נכון. לא ככה הלכה. בסגולה, דעת רבי, זה נכון. במציאות ובפסיקת ההלכה, זה לא נכון. זאת אומרת, ההכנה הראשונה, הקריטריון הראשון לפלא של יום הכיפורים, זאת לקיחת האחריות של האדם, שתכף נראה מה גבולות הגזרה שלו. אבל קודם כל, לפני השם תתארו. לפני תיאור זמן. פירוש ראשון. כן. פירוש שני. אומר הכלי יקר, מקור שתיים, אני חוזר, וגדולה מזו מצאתי בספר הזוהר. כלומר, לפני זה לא רק תיאור זמן, אלא לפני, יש כאן רמז גדול. שמה? וגדולה מזו מצאתי בספר הזוהר על פסוק מפני שיבה תקום. מפני שיבה תקום, באופן פשוט, נחזור רגע לגננת, זה שאם אני נוסע באוטובוס ואני רואה אדם זקן או אישה זקנה עולים לאוטובוס, אז אני צריך לפנות להם את המקום. טוב, יפה. אבל מה זה מפני שיבה תקום? מפני שיבה, אומר הכלי יקר, זה לא רק לכבד את הזקן, אלא מפני, הכוונה, לפני שאתה מגיע לגיל שיבה, תקום. יש עוד דפים בכניסה. אם כן, אני קורא שוב את הכלי יקר, וגדולו מזו מצאתי בספר הזוהר על פסוק מפני שיבה תקום, שקודם זמן השיבה יקום האדם משנת תרדמתו לשוב אל השם. קל וחומר, לשון לפני. והיינו לפני בו יום השם הגדול והנורא, תתהרו על ידי התשובה, ואחר כך יתאר השם אתכם על ידי הכפרה. נעזור רגע את המשפט האחרון. אם כן, אומר הכלי יקר, האחריות של האדם לפני התהליך האלוהי לעשות תשובה, היא, עכשיו אנחנו מתקדמים להגדרה, היא לפני שהאדם נהיה בעל שיבה. מה זאת אומרת? פסק הרמב"ם להלכה 4, הלכות תשובה פרק ב' הלכה א', איזו היא תשובה גמורה? יש תכף נראה תשובה גמורה ויש תשובה שהיא תשובה אבל היא לא תשובה גמורה. הרמב"ם קורא לו, היא תשובה מועילה, כן? אבל היא לא תשובה גמורה. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. כלומר, תשובה אמיתית זה אם אדם נכשל בדבר מסוים ואותו דבר הזדמן לו פעם נוספת והמציאות היא אותה מציאות, ועכשיו הנקודה, והכוח, העוצמות, היכולות, הפוטנציאל של ההתנהגות האנושית היא אותו כוח, אותו פוטנציאל, ואף על פי שהאדם, אם אפשר לומר, עומד באותה סיטואציה ובאותו ואותו פוטנציאל חטא עם אותם הכוחות, הוא לא חוטא. זה נקרא תשובה גמורה. אבל זה מה שהרמב"ם אומר, לא מיראה ולא מכישלון כוח. אבל אם אדם נכשל ועבר פרק זמן, ניקח את הדוגמה שהוא מזכיר כאן, ואדם מזדקן ואין לו את אותם כוחות, אין לו את אותם יצרים, אין לו את אותו פוטנציאל חטא שהיה לו בזמן החטא, והוא לא חוטא, אומר הרמב"ם, זאת לא תשובה גמורה. כי תשובה, לקיחת אחריות, זה לא להגיע למצב שבו הכוחות שלי מדולדלים, הכוחות שלי חלשים ביחס לכוחות שהיו בזמן החיסרון, ועכשיו אני אומר, הנה אני לא חוטא. זה לא חוכמה. כן, אני אגיד הרגע בצורה קצת מעודנת, את הדוגמה שכאן הרבה מזכיר, יפה לעצניות, אולי תכף נקרא אותה, אולי לא נקרא אותה, תכף נראה. אבל ניקח דוגמה פשוטה. כן? זה לא שאדם פותר מהעבודה, אז הוא אומר, טוב, אין לי מה לעשות, אני בא למכון מיון. ישר כוח, א', ישר כוח שאתה בא למכון מיר, כי יש הרבה אנשים שפוטרו מהעבודה ולא באו למכון מיר. יפה. אבל זה, מדובר על אדם שיש לו פוטנציאל עבודה ויש לו פוטנציאל מכון מיר, והוא כרגע הכריע, נקווה אחר הנכונה, שבשלב הזה של החיים הוא כרגע עושה פוס עם העבודה, בא לבית המדרש. כמובן לא פוסקים פה הלכות, כל מקרה לגופו. אומר הרמב״ם, דוגמה שיפה לעצניות, אני אקרא אותה במהירות, כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה. כלומר, אותם תנאים, הוא אוהב אותה אותה אהבה עם יצר באותה רמה, הוא באותה סיטואציה בדיוק ולא עבר, הוא פירש ולא עבר. אומר הרמב״ם, זהו בעל תשובה גמורה, הוא ששלמה אמר, וזכור את בוראיך בימי בחרותך. כשאתה בחור, שאתה עם אותם הכוחות, עם אותם העוצמות. אבל, ואם לא שב אלא בימי זקנותו, הוא הגיע למצב של שיבה. ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, כי הוא לא עם אותם כוחות, ולכן הוא פורש. אבל הוא לא פורש באותה מדרגה של פוטנציאל החטא שבו הוא היה. אומר הרמב״ם, אף על פי שאינה תשובה מעולה, זאת לא תשובה גמורה, זאת לא תשובה מעולה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, הוא מת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים וכו'. אם כן, אומר הכלי יקר, אני חוזר רגע לפירוש השני, אם כן, לפני השם תתארו, זה לא רק שהאדם צריך לקחת אחריות לפני הכפרה והתארה האלוקית, האדם צריך לקחת את האחריות ולעשות את שלו, אלא שלקיחת האחריות, עכשיו זה דיוק, לקיחת האחריות של האדם, היא צריכה להיות באותו מצב, באותו מקום, באותם כוחות, באותו פוטנציאל חץ, ולהתגבר. לפני, זה לפני שאתה נהיה. לא במצבך הנוכחי, תקום. לפני השם תתארו, מפני סבא, לפני שאתה מגיע להיות בעל סבא, ואז התיקון הוא לא יהיה לפי ערך החטא, מפני סבא, לפני שאתה מגיע לגיל סבא, תקום. אם כן, כאן אנחנו כבר רואים שלקיחת האחריות של האדם היא לקיחת אחריות. הוא לא יכול להגיד כשאני אהיה במצב אחר ואז יהיה לי קצת יותר קל. הפוך, אם אדם, אם אפשר לומר, מוצא לעצמו פתרונות קלים, זאת לא תשובה אמיתית. זאת תשובה מועילה, אבל זאת לא תשובה מעולה ולא תשובה גמורה בלשון הרמב״ם. זאת תשובה, אנחנו לא מזלזלים בזה, אבל אנחנו מחפשים תשובה גמורה. לכן לפני השם תתארו, א', פירוש ראשון תיאור זמן, אדם צריך לקחת אחריות, ב', לפני, רומז למפני סבא תקום, לפני שאתה נהיה בעל סבא, תקום. כן. נכון, אבל כאן אנחנו רוצים לדייק רק את הנקודה, ולא מכישלון כוח. זה המיקוד שלנו פה, ולא מכישלון כוח. נעזוב רגע, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, כלומר הוא עשה בגלל התשובה, כן, הוא פירש ולא עשה, מקף, למה לא עשה? בגלל שהוא עושב, לא מהיראה, ולא, אנחנו רוצים להתמקד בזה, מכישלון כוח. כלומר, הרבה פעמים אנחנו, אפשר לומר, מחפשים את מצבי, נקרא לזה כישלון הכוח, כדי לעשות תשובה. זאת לא תשובה גמורה. תראה, ברור שאדם לא צריך להכניס את עצמו למצבי פוטנציאל חטא. אבל ברור שכאן מה שהזוהר אומר, ומה שהכלי יקר רוצה לחדד, והרמב"ם פסק להלכה, זה שלקיחת האחריות של האדם, היא לא צריכה להיות באופן כזה שהוא מדולדל, שהוא מצומק, שהוא חסר כוחות, אלא התשובה היא צריכה להיות בשיא הכוח. אני אתן אולי דוגמה אחרת לעניין הזה, זה נקודה מאוד עקרונית. הגמרא אומרת, אדם כי ימות באוהל או באוהל, אומרת הגמרא, אדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה. אומר הרב באחת האגרות שלו, הרב קוק, מה זה נקרא להמית את עצמו באוהלה של תורה? אני אומר את זה קצת בקיצוניות, אבל זה מה ששם כתוב. אומר הרב כך, יש אדם אחד שהוא אדם חסר כוחות, בסדר, אז הוא, איך נקרא לזה, רפה, חלוש וכו', מגיע לבית המדרש, ממשיך את אותו ציר של רפיון וחולשה וכו'. זה לא נקרא להמית את עצמו בעולה של תורה. אומר הרב, להמית את עצמך בעולה של תורה זה אדם שלפני שהוא בא לבית המדרש היו לו עוצמות אדירות, והוא פעל מכוח העוצמות האלה, והוא הגיע להישגים והגיע להצלחות, וכרגע את אותם הכוחות שהוא פעל לא נכון, או נכון אבל לא בקודש, אם אפשר לומר, הוא עכשיו מפנה את אותם כוחות לתוך הקודש. הוא ממית את אותם הכוחות ומכוון אותם בצד החיובי לתורה, ובצד השלילי הוא מוחק אותם. זה נקרא להמית את עצמו. אבל אם אדם היה מת לפני שחזר בתשובה, וממשיך להיות מת אחרי שחזר בתשובה, זה נקרא להמית את עצמו בעולה של תורה? איזה המתה יש פה? הוא לא ויתר על כלום. לכן אדם שממית עצמו בעולה של תורה, זה אדם שיש לו פוטנציאל, נקרא זה חיסרון או כישלון, בצד השלילי, או להבדיל, עשייה חיובית אבל לא קודשית, וכשהוא בוחר בקודש, או מול השלילי, או באופן יחסי מול החיובי, והוא מוותר על דברים בשביל להיות בתוך הקודש, זה נקרא להמית את עצמו, כי באמת הוא המית את עצמו. לכן המדרגה של אדם כי ימות באוהל, זה לא הייתי צ'יקמוק לפני ונהייתי צ'יקמוק אחרי, זה לא חוכמה, אלא זה אדם מלא כוחות שהיה מחוץ לבית המדרש, והשתמש באותם הכוחות האלה, נגיד בוא ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, בצורה לא נכונה, ועכשיו לוקח את כל הכוחות האלה, נכנסת לבית המדרש והיות והוא השתמש איתם בצורה לא נכונה, אז לפחות את הצדדים הלא נכונים הוא ממית. זה נקרא שהוא המית אותם. כי לפני כן הוא היה חי שלילי, עכשיו הוא חי חיובי, המית את הכוח השלילי. אני לא זוכר כרגע להגיד איפה זה, מה המקור בדיוק. אדם כי ימות באוהל זה הפסוק בתורה. בגמרא אני לא זוכר. איך? באגרות ד' אני לא זוכר כרגע להגיד איפה. בכל אופן, אותו דבר פה. מפני שיבה תקום. לפני שאנחנו מגיעים לגיל שיבה, צריך לקום. ולכן כשהתורה אומרת לפני השם תתארו, המילה לפני היא לא רק רומזת לתפקיד ולאחריות של האדם להתחיל את תהליך תשובתו לפני הקדוש ברוך הוא, כלומר המילה לפני היא לא רק תיאור זמן כמו הפירוש הראשון, לפי הפירוש הזה אני צריך להתחיל את התהליך לפני הקדוש ברוך הוא, והתהליך שאני צריך לעשות אותו הוא צריך להיות לפני השיבה. זה רומז הלפני הזה מפני שיבה תקום של הזוהר. הלאה, וגם זה נפסק להלכה. פירוש שלישי, והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית. וכן, פירוש ראשון לפני תיאור זמן, פירוש שני לפני שאתה מאבד את כוחותיך, אלא באותם כוחות לכיוון הרוחני החיובי. פירוש שלישי לפני השם תתארו, המילה לפני מיוחסת למילה השם, לפני השם. זאת אומרת התהליך התשובתי שהאדם מחויב לקחת בו אחריות עם אותם הכוחות ועם אותם העוצמות צריך להיות מכוון לפני השם. מה זאת אומרת? הלפני זה תיאור עמדה, זה תיאור מול מי אנחנו עומדים. זאת אומרת, אומר הכלי יקר, והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא תשובה מבחוץ, זה לא לצעוק, תכף הכלי יקר יגיד כאן משפטים קשים, לא לצעוק מבחוץ אבל בעצם להישאר לא מתוקנים מבפנים, מבחינה מוסרית, מבחינה מידותית, מבחינה מחשבתית. הנה בואו נקרא את לשונות דברים פשוטים. והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית, פנימית, מבפנים, בתוך הלב, בתוך הלבב, שהיא לפני השם. לפני השם תתארו, כי הדבר המסור ללב אינו נגלה כי אם להשם לבדו. האם אדם צועק עננו בתפילה? את זה אפשר למנות גם מבחוץ. האם האדם קונה כל נדרי בהרבה כסף? את זה אפשר למנות גם מבחוץ. אבל האם האדם עושה תשובה פנימית לבבית מבפנים? את זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. רק יודע תעלומות יכול להעיד על האדם שבאמת מבחינת העולם המחשבי שלו והעולם המוסרי שלו והעולם הערכי שלו וסדרי העדיפויות שלו ועיקר עיקר תפל תפל וכל החשבון החדש המתוקן שאדם עושה מבפנים, רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו. ולכן המילה לפני מיוחסת למילה השם. לפני השם, לפני זה לא רק לפני בזמן וזה לא רק לפני שאנחנו באותם כוחות, אלא התשובה היא צריכה להיות תשובת עומק, תשובת פנים, לא תשובת חוץ. תראו המשפט הבא שתקלה כך קשה מאוד, שלא יהיה מן הצבועים עצמים ומטענים ומרבים תחינות כדי שיהיו מוחזקים לצדיקים, והוא דור טהור בעיני הבריות ומצועתו הפנימית לא רוחץ. איזה ביטוי נוראי. זאת אומרת, כלפי חוץ צועקים, מטענים, צועקים וכו', אבל מבפנים משהו שם. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, אני חושב במילים שאנחנו יותר יכולים להכיל את זה. לעשות תשובה באמת זה ליצור יחסי כוחות בין הממדים שבמרחבי החיים שלנו יותר מתוקנים, יותר נכונים, סדרי עדיפויות, קודש, חול, כלל, פרט, שכל, רגש וכו'. זה נקרא תשובה פנימית אמיתית, ולא רק מבחוץ, לא רק כמה אני מתנדד בתפילה וכמה ובאיזה פול ווליום אני צועק אדון הסליחות. עם כל זה שזה בסדר לצעוק את זה, אני לא נגד, אבל זאת לא הנקודה. לכן לפני השם תתארו זה לפני תיאור עמדה. אם כן, פירוש ראשון, לקחת אחריות לפני שכמו הוא מתחיל את שלו, לפני תיאור זמן. פירוש שני, מה הייתי אומר האופי של לקיחת האחריות הזאת עם אותם הכוחות של פוטנציאל החיסרון, פוטנציאל עכשיו התשובה. עוד דיוק, מה הייתי אומר גבולות הגזרה, או מה צריך להיות התוכן של הלפני הזה? תשובה פנימית, תשובה לבבית, לא להיות צבוע, לא להיות מבחוץ. גם את זה פסק הרמב"ם להלכה. למשל במקור 5 הלכות תשובה פרק ב' הלכה ב', ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו לא יעזור רק החותכת או באופן מעשי פעולתי, אלא יסיר אותו מהמחשבה שלו ויגמור בלב שלו. המחשבה והלב זה הערך הפנימי, תשובה פנימית לבבית, מה שהכי יקר קורה פה. ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וכו'. מדלה כמה שורות ושורה, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. הקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו שלפחות האדם הזה מתכוון, רוצה באמת לא לעשות את אותו חיסרון, לא להיכשל את אותו כישלון. זה התשובה הלבבית הפנימית, זה לפני השם, כי הדבר המסור ללב אינו נגלה כי אם להשם לבדו, כמו שכותב הרמב״ם פה, ויעיד עליו יודע תעלומות. זה הפירוש השלישי. פירוש רביעי, לא, אני מסכים שיכול להיות שאדם צריך להתחיל ללכת במסדרון עד שהוא מגיע לסלון, מי בחוץ פנימה, זה נכון. אבל למה התשובה צריכה להיות מכוונת? אדם, אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה פשוטה. אדם לא יכול להיכנס ליום כיפור ויגיד הקדוש ברוך הוא תעשה את העבודה. אין דבר כזה, לפני תיאור זמן. אדם לא יכול להיכנס ליום כיפור ולהגיד לעצמו, חיבונו של עולם, חיבונו של עולם, אני עוד לא בשלב, עוד אין לי כוח, אני קצת עסוק, אני קצת תרוד. כשיהיה יותר קל אני אעשה תשובה, מפני שיבת תקום. אדם לא יכול להיכנס ליום כיפור ולהגיד, טוב, אני עושה לפני השם, אני לא מחכה לשיבה, אבל מבחוץ. לא, תשובה פנימית, לבבית. זה מדרגה, לפני השם תתארו. והמדרגה הרביעית, בואו נתקדם. נכון. לפחות אנחנו צריכים לתת, אנחנו צריכים להיות מכוונים לפחות ברצון, לפחות במחשבה. נכון? אמרנו לפני כן, זה רבי יהודה הנשיא שלא נפסק להלכה, זה הפירוש הראשון. בלי רבי יהודה הנשיא הפסוק הזה היה צריך להיות כתוב, כלומר סליחה, על פי רבי יהודה הנשיא הפסוק הזה היה צריך להיות כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, נקודה. זהו, עצמו או עיצומו של יום מכפר. זהו. אבל זה לא כתוב. אם המילה לפני, אחד הפירושים שלה זה גם תור זמן. איפה זה בגמרא? במסכת שבועות, כפי שכתוב לפניך פה. שבועות י"ג. עכשיו מחלוקת חכמים ורבי יהודה הנשיא. אם כן, הפסוק אומר, לפני השם תתארו, אומר הרמב״ם, אין יום הכיפורים מכפר, אלא לשווים. אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה לחזור לתירוץ הראשון ולהיות קיצוני, אבל יכול להיות, כך לכאורה פשט ההלכה, שאדם שלא לוקח אחריות לפני יום הכיפורים או ביום הכיפורים, יום הכיפורים מבחינתו זה יום רגיל, לא קרה כלום. הפלא הזה, התכונה הזאת, האופי הזה, היכולת האלוהית הזאת לפעול ביום הזה, לנקות אותנו מבחוץ ומפנים כפרה וטהרה, זה תלוי באם אנחנו מאפשרים לקדוש ברוך הוא לעשות את התהליך הזה. אני כמו אתן לכם דוגמה. זה כמו אחד שהאוטו שלו מלוכלך מבחוץ ומבפנים. טוב, כדי שהשטיפה החיצונית והפנימית תוכל להתבצע, אני צריך להגיע לפחות למכונת השטיפה. אני צריך לנסוע לתחנת הדלק ולהכניס את האוטו למסלול. אבל אם אני לא עושה את שלי, אני יכול לצעוק עד מחרתיים, שטיפה פנימית, שטיפה חיצונית. אני לא במסלול, אני לא בציר. אני לא במקום. בסדר? אם כן, הפירוש הראשון, לקיחת האחריות. הפירוש השני, מה הגבול או התוכן של לקיחת האחריות? לא לאבד את הכוחות, עם אותם הכוחות, לתקן את הקלקולים ולכוון נכון את הכוחות. נקודה שלישית, מה האופי של התשובה הזאת? האופי שלה, שזה לפני השם, שזה מבפנים, שזה תיקון פנימי, מחשבתי, לבבי וכו'. והעניין הרביעי, שזה חכמים מדייקים בגמרא וגם פסק הרמב"ם בהלכה, כי ביום הזה יכפר לכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. ההיטהרות הפנימית שלנו כלפי עצמנו וכלפי ריבונו של עולם היא רק בניינים של בן אדם למקום. כלומר, יום הכיפורים מכפר ומתאר, אם אנחנו עושים את שלנו, בניינים של בן אדם למקום. אבל עניינים של בן אדם לחברו, יום הכיפורים לא מכפר. אומר הכלי יקר, ורבותינו זיכרונם לברכה דרשו, לפני השם תתארו, דווקא עבירות שלפני השם, דהיינו שבן אדם למקום, יום הכיפורים יכפר. כי ביום הזה יכפר לכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם. באיזה סוג של עבירות, באיזה סוג של קלקולים, בן אדם למקום, לפני השם תתארו. אבל לא העבירות שבן אדם לחברו. ולכן אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבן אדם לחברו. ולכן עד שאדם לא הולך לחברו, אם פגע בו, ומרצה אותו, ומפייס אותו, ואם זה עניינים ממוניים, אז גם מחזיר לו ממון. כך פוסק הרמב"ם, תכף נקרא, אז יום הכיפור לא מכפר על זה. לא מספיק רק להחזיר ממון. צריך לפייס ולרצות את חברו בנפש, לא רק להחזיר לגוף. לכן אומר הרמב"ם למשל מקור 6, הלכות תשובה פרק ב', הלכות ט' י', אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרים, אלא על עבירות שבן אדם למקום. כגון מי שאכל דבר אסור וכו'. אבל עבירות שבן אדם לחברו, כגון החובל את חברו, אדם שיקה את החבר שלו, או המקלל חברו, או גוזלו, וכיוצא בהן, אינו נמחה לו לעולם. עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, אם מדובר בעניינים של ממון, וירצהו. ירצהו הכוונה, יפייס את רצונו. אף על פי שיחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחו לו. אפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, לא קשור לממון. צייר אותו, עקץ אותו, העליב אותו, פגע בו וכו'. אפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחו לו. ואז הרמב"ם מביא את כל ההתפרטות, מה קורה עם האדם הזה שצריך למחול, לא מוכן למחול. טוב, זה דבר חמור מצד עצמו. אם כן, יום הכיפורים דורש מאיתנו אחריות לפני שהוא מגיע. האחריות הזאת היא להשתמש באותם הכוחות באופן חיובי. לא להגיע לסבע. העומק של האחריות הזאת זו תשובה פנימית. ועוד נקודה, שכל העניינים שבן אדם לחברו, אנחנו לא יכולים לצפות שיום הכיפורים יעשה את העבודה. זה תלוי בנו. אומר הכלי יקר נפלא, תראו את ההמשך, ממש כל כך אמיתי. אני קורא שוב, ורבותינו זכרונם לברכה דרשו, דווקא עבירות שלפני השם, דהיינו שבן אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. אבל לא העבירות שבן אדם לחברו. על כן נאמר, בפסוק שקראנו בהמשך, ועל כל עם הקהל יכפר. מה זה הביטוי הזה? עם הקהל. רוצה לומר, דווקא כשנעשו קהילה אחת, להיות באגודה אחת, להיות שכם אחד, לעבוד את השם. רק אם אנחנו עושים את התיקון שאנחנו צריכים לתקן בעניינים של אדם לחברו, אז הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתם. ולא בזמן שחלק ליבם, לא בזמן שיש מחלוקת וחס ושלום, קנאה, שנאה ותחרות. תראו את המשפט הבא, נורא. ולפי שמדרך העולם, שביום כיפור מבקשים מחילה זה מזה, נכון? אפילו יש מילה כזה שלפני כל נדרי, בערב יום הכיפורים, אז אומרים בקול רם, לבקש מחילה זה מזה, ואז מבקשים בקול רם, ואנחנו אומרים לכולם, כלומר כל אחד אומר לכולם שמחלו לו והוא מחל להם וכו'. אז לפי שמדרך העולם שביום כיפור מבקשים מחילה זה מזה, ולמחרתו חוזרים לסורה, אבל למחר בבוקר, י"א בתשרי, כבר מה שנקרא, הכל חוזר לאותו קלקול, אומר הכלי יקר פילי פלאות, על כן נאמר, ויקהל משה, בתחילת פרשת ויקהל, בספר שמות פרק למדי, לא ממש בהתחלה, אבל נאמר כך, כן, בהתחלה, סליחה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם. ויקהל משה, מתי הייתה ההקלה הזאת? לפני כן כתוב שמשה רבנו ירד מהר סיני בפעם השנייה ושם על פניו מסווה. הירידה בפעם השנייה מהר סיני הייתה ביום כיפור, בזה הסתיימה פרשת כי תישא. זאת אומרת, הירידה השנייה של משה רבנו למהר סיני, מי"ז בתמוז וכו', הייתה ביום כיפור. ואז ירו מגשת אליו, שם מסווה על הפנים, ואז מתחילה פרשת ויקהל. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. מתי זה היה? מתי הייתה ההתקהלות הזאת? פשט הפסוקים. אם הוא ירד ביוד, וכאן ויקהל משה, כנראה שזה יום למחרת. אומר רש"י במקום, פרק למדי פסוק א' ספר שמות, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים כשירד מנהר. כלומר, למה, והמקור של רש"י זה בסדר עולם, כלומר, למה חשוב לתורה לציין שההקלה או הקהילה, ההתקהלות שהקדוש ברוך הוא הקהיל אותנו הייתה למחרת יום הכיפורים, כי יום הכיפורים פעל את אותה התקהלות, את אותה קהילה, את אותה מכילה, את אותה, את אותו סדר מתוקן של אדם לחברו. אבל יש סכנה שיום למחרת זה כבר יישכח. לכן משה רבנו במרכאות קוראים לזה יום ניצל את המומנטום, ניצל את המצב שביוד בתשרה אנחנו מתקהלים אחד עם השני ומוכלים זה לזה, ואז הקהיל אותנו עוד פעם ביום הבא ביוד בתשרה, ואמר לנו רגע, בואו לא נאבד את המדרגה הזאת. דרך אגב, זה מאוד מעניין, תכף גם הכלי יקר שומר את זה, מאוד מעניין, שהרי יש מחלוקת גדולה בין החכמים, האם פרשיות התורה נכתבו כסדר או לא כסדר. אז לפי הדעה שהפרשיות לא נכתבו כסדר, סוגיית המשפט בפרשת יתרו שמופיעה לפני מעמד הר סיני, רש"י מכוון אותה למחרת יום הכיפורים, פרק ספר שמות, פרק י"ח פסוק י"ג, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. מתי זה המחרת הזה? מתי זה היה? אומר רש"י במקום, מוצאי יום הכיפורים היה. כאן אומר שלא דווקא מוצאי, אלא יום למחרת. הוא מוכיח את זה שכאן רש"י ארוך וכו'. למה חשוב לומר שזה היה יום לאחר יום הכיפורים? אומר הכלי יקר, תכף נקרא, הדבר שגורם הכי הרבה סכסוכים בינויים של אדם לחברו, הדבר שהוא הכי הרבה יכול לעכב את התהליך של הכפרה והתארה של יום הכיפורים, כי אנחנו לא מתוקנים באדם לחברו, זה סכסוכים בענייני ממון. זה סכסוכים על כסף. ולכן, יום למחרת, אחרי שיום הכיפורים אכלנו אחד לשני, יום למחרת מיד יכול להופיע סכסוכים חדשים. יכולים להופיע סכסוכים חדשים. לכן מיד למחרת יום הכיפורים, משה רבנו יושב ושופט את ישראל כדי למנוע את ה... כן, הייתי אומר, כדי לא לאבד את אותה סגולה של התקהלות של קהל אחד. תראו רגע את לשון הכלי יקר, נקרא את לשונו. ולמחרתו חוזרים לסורם, על כן נאמר בפרשת ויקל, ויקל משה למחרת יום הכיפורים עשה אותם קהילה אחת, כדי שיהיו כן כל ימות השנה. עכשיו לגבי יתרו, ולפי שכל דברי ריבות, כל הסכסוכים, כל המריבות בין בני אדם נמשכים מן העסקים שבן אדם לחברו, עניינים שקשורים לממון, על כן ישב לשפוט את העם, פרשת יתרו שקראנו כרגע, למחרת יום כיפור, כי על ידי זה יהיו קהילה אחת וכל העם על מקומו יבוא בשלום. זה הפסוק בהמשך. יוצא שיש עלינו אחריות, יש, או אם אפשר לומר מוטלות עלינו ארבע הכנות. הכנה ראשונה, לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את התהליך שלו, אנחנו צריכים להתחיל את התהליך שלנו. מה התהליך שלנו? סעיף א' של ההכנה הזאת. א', או כבר ב', להכין את עצמנו מבחינת הכוחות, כלומר, לבוא עם אותם עוצמות חיים ולכוון אותם נכון. ב', שהתשובה תהיה פנימית. ג', שעניינים של בן אדם לחברו יתוקנו, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לפעול את שלו בן אדם למקום. אני רוצה לפי זה שיש עלינו בעצם שלוש או שלושה תחומים שבהם אנחנו צריכים לפעול. תחום אחד זה לבוא ליום הכיפורים עם כל הכוחות שלנו ולכוון אותם נכון. ב' זה לבוא ליום הכיפורים עם כל הכוחות, אבל שהתשובה תהיה תשובת עומק, תשובת פנים, תשובת המחשבה, תשובת הלב, תשובת הרצון, תשובת אמת, לא מבחוץ. ג' שכל העניינים שקשורים לבדם לחברו טיפלנו בהם, סידרנו אותם, עשינו בהם סדר, אנחנו התקהלנו. לכן אם אחד לשלו אדם נכנס ליום הכיפורים כשעניינים שבאדם לחברו לא מסודרים אצלו, בעיה. אם אדם נכנס ליום הכיפורים שהתשובה שהוא עושה היא מבחוץ, זה בעיה. אם אדם נכנס ליום הכיפורים שהתשובה שהוא עושה היא תשובה חלקית, כי הוא אומר כשאני אזדקן יהיה לי יותר קל, בעיה. אני באמת, באמת, כן אומר לעצמי, איך אפשר להיכנס ליום הכיפורים בלי להכיר את ארבעת השיטות האלה, ארבע הכנות האלה, שהראשונה היא יותר כותרת כללית לפני תאור זמן, ואז באיזה תחום צריך לפעול, וארבעתם נפסקו להלכה. זה לא איזה דרשה יפה על הפסוקים, זה נפסק להלכה. אין יום הכיפורים מחפר אלה לשווים, תשובה גמורה זה עם אותם כוחות, אותו פוטנציאל חד פירש מן החטא. התשובה צריכה להיות תשובה פנימית שיעיד עליו יסודי התעלומות, והתשובה צריכה להיות בעניינים שבאדם לחברו, לא רק החזרת הממון, אלא פיוס וריצוי פנימי. זאת ההלכה. ככה הלכה. גבי, רצית משהו? כן. סליחה? זאת שאלה טובה, אבל בוא נעזוב, זה לא נושא שלנו כרגע. יש שתי אפשרות לקרוא את הפסוק הזה. אפשרות אחת, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, פסיק, לפני השם תתאר. אפשרות שנייה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, פסיק, מכל חטאותיכם לפני השם תתאר. זאת אומרת, האם מכל חטאותיכם זה משוייך לתהליך שהקדוש ברוך הוא עושה, או זה משוייך לתהליך שאנחנו עושים? לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה לא משנה, זה אחד קשור בשני. כלומר, לדוגמה, אם מכל חטאותיכם זה לעשות תשובה פנימית ולא תשובה חיצונית, ואם אני עושה תשובה חיצונית אז זה לא מספיק, אז מכל חטאותיכם זה מיוחס אלינו. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, לא רק מהצד החיצוני של החטא, גם מהצד הפנימי של החטא. כן, לפחות אנחנו משתדלים. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו שנעשה מהפכות דרסטיות מעכשיו לעכשיו. אנחנו סך הכל בני אדם. הקדוש ברוך הוא מצפה שמבחינת הרצון, מבחינת המחשבה, מבחינת המגמה, אנחנו נהיה על הציר הזה. הגמרא אומרת, אדם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת או לא? מקודשת. אומרת הגמרא, איך יכול להיות? הרי הוא לא צדיק גמור. אומרת הגמרא, שמא ירהר תשובה בליבו. זאת אומרת, מה זה נקרא צדיק גמור? הרהור תשובה. אבל הוא רק מערער. מי יודע מה יעשה? עצם זה שהוא מהרהר, המילה להרהר או הרהור זה הר הר. זה הרים גבוהים, והמים הר. זה מאוד מעניין שבנפש החי הוא מסביר, הוא מביא כמה מקורות בחז"ל, שתשובה שהיא תשובת המחשבה היא יותר עמוקה מתשובת המעשה. למה? כי היא נמצאת במקום יותר גבוה. ולכן גם אם אדם לצד השלילי קלקל במחשבה, אז הקלקול הוא יותר קשה מהמעשה. למשל ביטוי אחד בחז"ל, עירורי עבירה קשים מעבירה. למה? איזה צד יש בעירור עבירה שהוא יותר קשה מעבירה? אז ההסבר הפשוט הוא, עבירה זאת פעולה מעשית. אז אדם עבר עבירה פעם אחת, נגמר. עירורי עבירה זה שאדם כל הזמן חושב על זה, כל הזמן מדמיין את זה, רוצה את זה, הוא מלופף בזה, זה עוטף אותו. אז זה הפירוש הפשוט, שמעשה עבירה הוא חד פעמי, עירור עבירה זה משהו רציף, קבוע, עמוק, מתמיד וכו', לכן זה יותר קשה. אומר נפש החיים, יותר עמוק מזה, עירורי עבירה קשים מעבירה, כי עבירה זה פגיעה בגוף. אדם עשה פעולה, אז הוא פגע בגוף שלו. הרהור, אדם פוגע במחשבה. והיות במחשבה היא יותר גבוהה מהגוף, אז הפגיעה במחשבה היא יותר גבוהה, היא יותר קשה מהפגיעה בגוף. עכשיו בואו ניקח את זה לצד החיובי. אז הרהור תשובה כתשובה? אז אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. שמא ירהר תשובה בליבו. אבל הוא רק ירהר, הוא לא עשה. בסדר, א', צריך להרהר ולעשות, אני מסכים. ב', עצם זה שהוא שייך להרהור, להר-הר, לגובה הזה, זה מראה שהוא על ציר התשובה. גמרא קידושין, לא זוכר כרגע להגיד לך את הדף המאה. נפש החיים, א', הרב כותב את זה באורות התשובה, גם לא זוכר כרגע להגיד, וב', בנפש החיים, גם לא זוכר איפה הוא כותב. אבל כתוב מפורש, הוא מביא את הדוגמה הזאת. זה נכון, זה מתוך ששנה בה נעשה לו כיתר, אבל לא מצאנו ביטוי בחז"ל שנקרא קשה. אירועי העבירה קשין מעבירה. מה זה קשה? קשה, ההפך מקשה זה רך. נכון? ההפך מכבד זה קל, ההפך מקשה זה רך. כלומר, יש דבר שהוא רך. רך, אפשר, פלסטלינה, אפשר לשנות את המצב בקלות. יש דבר שהוא קשה, הוא קשיח, קשה לשנות אותו. כן, כשיש איזה ביטוי כזה היום, אדם קשה, אדם עקשן, אדם קבדן, שכן, אדם לא גמיש, לא מסוגל קצת להתגמש. אז הרהורי העבירה קשים מהעבירה. מה זה קשים? הטיפול בהרהור הוא יותר קשה מהטיפול בפעולה. ב', יותר עמוק, הפגיעה מכוח ההרהור שבאדם היא יותר קשה מהפגיעה שמכוח המעשה. האם בגלל זה אנחנו נזדל במעשים המקולקלים? לא. אבל אם בגלל זה אנחנו נזהר מאוד מההרהורים? כן. האם בגלל זה אנחנו נהיה לפחות מודעים לזה שגם אם אנחנו עדיין לא מתקנים את המעשים, עצם זה שאנחנו על הציר של הרהור תשובה, זה כבר דבר גדול. הרב כותב בהקדמתו לאורות התשובה שיש בתשובה פרדוקס. מצד אחד, התשובה היא קשה שבקשות, אומר הרב, כי עד שהאדם לא יתקן לפרטי פרטים באופן מעשי את כל מה שצריך תיקון, אז הוא עדיין לא שב בצורה מלאה. מצד שני, אומר הרב, התשובה היא קלה שבקלות, כי אפילו הרהור תשובה זה כבר תשובה. הנה גמרא מפורשת מסכת קידושין. אז אם כן, ארבעת ההכנות, כמו שאמרנו, לפני תיאור זמן, לפני עם כל הכוחות, מפני שיבה, לפני פנימי, לפני השם תתארו עמדה פנימית, לא חיצונית, ולפני השם תתארו, כדי שהקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, אנחנו צריכים לטפל בעניינים שבין אדם לחברו, להיות קהילה אחת. נשאר לנו עוד נקודה אחת, אין לנו כל כך הרבה זמן, אולי נתקדם. עוד נקודה אחת. יום הכיפורים נקרא שבת, שבתון. כלומר, יש מי שרצה להגיד שהמילה שבתון היא שבת קטנה. נכון? יום, יומון. את, עיתון. שבת, שבתון. הסיומת ובנון, בלשון הקודש, זה הקטנה. טוב, זה היה נכון לומר על יום כיפור, אם היום הזה היה נקרא רק שבתון. יום, שבתון. אבל היום הזה נקרא שבת, שבתון. זאת אומרת שיש שני ממדי שביטה ביום הכיפורים. בשבת רגילה, תכף נראה, יש שביטה אחת. ביום הכיפורים יש שתי שביטות. אומר הכלי יקר, בואו נסיים את לשונו, שורה בערך שישית, שביט מלמטה. ומטעם זה נקרא יום זה שבת שבתון, כי ביטול העסקים והשביטה סיבה גדולה אל השלום. הרי אנחנו רוצים קהל, אנחנו רוצים אחדות, אנחנו רוצים אי מריבה, אנחנו רוצים שבין אדם לחברו יטופל. אז היות וביום הזה קודם כל אין עסקים, אין עניינים של מסחר וכו', כביטול העסקים והשביטה סיבה גדולה אל השלום. נו, אז אם ככה זה גם בכל שבת. כל שבת אנחנו לא עושים מלאכה, כל שבת לא עושים עסקים. נו, אז כל שבת היא בעצם, אם אפשר לומר, סיבה להתקהלות, סיבה לבן אדם לחברו מתוקן. אז מה יש נוסף ביום הכיפורים? תראו מה הוא אומר. וכפל השביטה, למה שבת שבתון, למה פעמיים שביטה? וכפל השביטה, לפי שכל אדם יש לו אמיה ותנועה חיצונית ופנימית. לכל אדם יש בעצם שתי תנועות, גם תנועה חיצונית וגם תנועה פנימית, שהם שתי התנועות האלה יכולות גם לגרום לשני קלקולים. החיצונית על ידי כלי המעשה בכל מלאכה, והרמח"ל יוסיף במקור שבע, לא נספיק היום, שהחיצונית זה גם ההשפעה החברתית של האדם. כלומר, עולה המעשים של האדם, העסקים שלו, הטיפול שלו בטרדות החיים, בפרט בענייני ממון, ובית החברה. זה שני דברים שמשפיעים מאוד על האדם, הטרדות שלו והחברה, כמו שהוא כותב במסילת ישרים בפרק ה. אבל מצד שני יש גם תנועה פנימית. מה זאת התנועה הפנימית? זה אותם היצרים, אותם כוחות החיים החומריים הטבעיים שרוצים את שלהם, ולא תמיד בצורה מכוונת ומתוקנת. החיצונית על ידי כלי המעשה בכל מלאכה, והפנימית באה מן החלב והאדם ההומים אחר בקשת התאוות. עכשיו בשבת, את מה אנחנו משביטים? רק את המלאכה, רק את התנועה החיצונית. את מה אנחנו לא משביטים? את התנועה הפנימית, את התאווה, את זה אנחנו לא משביטים. וביום השבת אינו נח כי מן החיצונית. אבל ביום הכיפורים, שבת שבתון, אנחנו משביטים את שניהם. מצד אחד איסור מלאכה, כמו שבת, מצד שני חמישה עינויים. זאת אומרת, אין אכילה, אין שתייה, אין נעלי אור, אין תשמיש המיטה, אין שיחה, אין רחיצה. כלומר, התנועה הפנימית מתווספת לתנועה החיצונית. כלומר המנוחה מהתנועה החיצונית, מהתנועה הפנימית המקולקלת באופן פוטנציאלי, מתווספת למנוחה השבתית הרגילה ביחס לחיצוני. וביום קדוש זה הונח משתיהם, כי אין גם אכילה ושתייה בנוסף לאיסור מלאכה, על כן נקרא שבת שבתון. עוד מעט סליחות, אנחנו חייבים לעצור. יוצא לפי זה שאנחנו נכנסים ליום גדול, אנחנו נכנסים ליום שבו אנחנו יכולים לסדר מחדש את שתי תנועות החיים שלנו. התנועה החיצונית שיותר קשורה להטרדות, לעסקים, לענייני ממון, לחברה, וגם את התנועה הפנימית שלנו של כוחות החיים הטבעיים והיצרים. ולכן היום הזה הוא שבת שבתון. אבל כדי שנוכל באמת לתקן בשביתה הכפולה הזאת מה שאנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים לדעת שזה לא אומר באופן עקרוני לצמצם את הכוחות מפני שבת הקום. זה לא אומר שזה צריך להיות רק מבחוץ, הפוך צריך להיות מבפנים. וזה לא אומר שאנחנו מבטרים על הסדר המתוקן שעניינים של בן אדם לחברו. אז נזכה בעזרת השם להכין את עצמנו את ההכנות האלה בצורה שלמה, בצורה מלאה, ואז הקדוש ברוך הוא יכפר ויתאר אותנו מלמעלה, אחרי שאנחנו התחלנו לפניו לעשות את מה שצריך לעשות מלמטה. שנה טובה, גמר חתימה טובה, בשורות טובות.